במהלך השבוע נאספו שאלות מכל אנשים בכל רחבי העולם.
כן.
שאלות כלליות ישאלנה כאן, שאלות אישיות יועברו לקורדינטורים של כל קבוצה. אז ככה. שאלות על עבודה בעשיריות, מפתח תקווה. דיברת השבוע על כך שאנו מחויבים להגיע לחברה ולהיראות מלאי כוחות והתרוממות, ולא להביא אף רגש שלילי. אם יש מפגש עשירייה וקרה לי אישית משהו רע, שאני לא מסוגלת לשחק ולהראות שמחה, האם עדיף לא להגיע לפגישה?
כן.
היה לנו ברור לא נעים בין שתי חברות בעשירייה, שבסופו של דבר שתיהן יצאו פגועות.
רגע, רגע. איך יכול להיות בעשירייה בירור שפתאום הוא נעשה לא נעים לשניהם? אני לא... אז איזה בירור זה? זה כבר לא עשירייה ולא שתי חברות.
אז זהו, בדיוק. אני אמשיך את השאלה. הן אומרות שזה בין, רק בין שתיהן ושתיהן חברות בעשירייה. האם כדאי לשתף את העשירייה במה שהיה, או להשאיר את זה
בשני? אני לא יודע, למה זה צריך, אני לא מבין מה זה, למה זה, את קוראים לזה עשירייה? יכול להיות שרבות ביניהם, אבל זה כבר לא עשירייה. על מה יש, על מה יש בעשירייה להיות בריב? אני לא מבין.
אולי זה מצב שהתגלו חילוקי דעות בעשירייה, אולי משהו כזה.
איזה חילוקי דעות? כלפי הבורא, עבודת השם, מה הבעיה? זה? אז כל העשירייה נמצאת במקום או לא? זה מתוך הדיון, בתוך העשירייה?
האם אפשר להבין ממה שאתה אומר שבעשירייה יש מקום לתכנים מסוימים, כמו למשל לקריאת מאמרים, לסדנה, להעלות חשיבות?
בעשירייה אנחנו מדברים על התגלות הבורא לנברא דרך העשירייה שנברא שם נכלל. זה נקרא עשירייה. המצב שאני נכלל עם כולם, כדי כך גם כן לגלות שם בפנים בורא, להגיע לדבקות. זהו. כל היתר זה לא עשירייה, לכן למה אתם קוראים לזה כך? אם לא מתעסקים בזה, אז זה לא עשירייה. שיריבו.
השאלה הבאה היא בעצם המשך אולי של השאלה הזאת, אמנם שהיא ממקום אחר. נשים אומרות כך, כשהן היו קוראות מאמרים בעשירייה, אז הן חשו ככה, בסדר, קוראים ביחד, לא ממש חשו קרבה ביניהן. לעומת זאת, כשנשים שיתפו בדברים הקצת יותר אישיים, פתאום הן החלו לחוש קרבה. אז
מה
גם...
זה קצת אישיים?
כך הן מתארות בשאלה.
אני לא יודע, אז אני לא יכול לענות לה.
הן אומרות שהן... דיברו על דברים שעזרו להם להרגיש תמיכה, הזדהות עם כאב, כמו בעיות עם כותבות כאן, בעל לפעמים, משפחה, כל מיני דברים, בעיות בעבודה.
זה לא עשירייה.
אוקיי.
שאלה מקייב. האם חברה בעשירייה יכולה להעיר לחברה אחרת על כך שעליה להתבטל בפני עשירייה? או שהביטול הוא תוצאה של מוכנות פנימית?
יכולה להעיר כל חברה לחברות האחרות שחייבים להתבטל כלפי העשירייה, רק ללא מילים, אלה בדוגמה עצמית.
שאלה מקרואטיה. איך העשירייה יכולה לתמוך ולעזור לעשיריות אחרות, במיוחד כאשר מדובר על עשיריות ותיקות שעוזרות לעשיריות חדשות? מה צריכה להיות הגישה והעבודה ההדדית?
רק לפי דוגמה, כמו שכל חבר כלפי חברים, כך עשירייה כלפי עשיריות אחרות. רק מדוגמה. בלי מילים.
אוקיי, עכשיו שאלה מקרואטיה בקשר לכנס.
Mm-hmm.
אמרת שאם יש אפשרות להגיע לכנס, אז אנחנו חייבים להגיע.
כן.
אז אנשים שואלות, בהזדמנות אחרת שמענו אותך אומר שאם יש תינוק, אז לא כדאי לקחת אותו לנסיעות ארוכות ולאירועים שכאלה.
נכון, גם כן.
אז יש שאלה מהאימהות לילדים הקטנים עד גיל שנתיים, האם כדאי להתאמץ וכן להגיע לכנס עם תינוק שאי אפשר להשאיר אותו עם מישהו אחר, או שעדיף להיות מחוברות לכנס מהבית?
יכול להיות שעדיף להיות מחוברות מהכנס, מהבית. כן.
שואלת חברה מבריטניה, מאנגליה. היא אומרת שחלק מהקבוצה יגיעו לכנס, וחלק מגיעים במצב שממש ייסעו במשך 30 שעות כדי להגיע לרומניה. לעומת זאת, חלק אחר בקבוצה לא יכול להגיע, כי יש להם, הם לא יכולים להשתחרר מהעבודה הגשמית שלהם. השאלה שהיא שואלת היא כזאת, אם הבורא לפנינו כל הזמן, איך נפעיל אותו כדי לשנות את המצב? איך לגרום לניסים לקרות? ומה תלוי בנו בכדי לגרום לו להביא לכנס את כל הקבוצה?
אוי, זה אני לא יודע. לבורא יש כל כך הרבה הזדמנויות ו... שאני לא יודע. נו, אין לי מושג מה הוא יכול לעשות, על מה לבקש. לא יודע. שיעשה כך שכל האי הזה תטבע בים. אני לא יודע מה, איזה שאלה. איך אנחנו יכולים להגיע, לבקש לבורא, שיסדר לנו נסיעה. שהביא את השטיח המעופף. אני לא יודע. מה כאן השאלה? אנחנו צריכים להשתדל להגיע, נקודה. אנגליה, ודאי שזה תמיד קצת מנותקת מכל העולם בעניינים האלו. אבל אין ברירה, חייבים לעשות. אני לא יודע, גם כן כלפי הנסיעות. אם נוסעים מכיוון בלטיה, זה אני מבין. שם באמת אנשים נמצאים בחיים בצורה מאוד מצומצמת. גשמית. אבל אני לא יודע, כמה מאנגליה? אני שמעתי שבתוך אירופה המטוסים הם מאוד זולים, לא?
כן.
לא יודע, אבל 60, 80, 90 דולר, סך הכל טיסה, משהו כזה, לא? איך?
300 יורו
גם יכול. גם יכול להיות 300 יורו? שישתדלו לקנות ביחד, אני לא יודע. אני לא יודע, אבל שאלה יפה, איך אנחנו יכולים לבקש מהבורא שיסדר לנו, לכולנו. טוב מאוד, שיבקשו.
שאלה ממינסק, מבלרוסיה. אם נשים רואות שהגברים לא מצליחים להגיע להחלטה משותפת בנושא מסוים, האם אפשר לבקש מהם ישירות לדון על זה בעשירייה, כי אנחנו רוצות לראות דעה של קבוצת גברים מאוחדת ולא דעות פרטיות, או שנכון לעבוד יותר על החיבור בינינו בקבוצת אנשים ובכך להשפיע בעקיפין על הגברים?
קודם כל, לעבוד בקבוצת נשים כדי להשפיע על גברים זה בטוח שטוב, אפילו בלי מילים, בלי להגיד להם אף מילה, שיבדקו עד כמה שזה עובד. דבר אחד. דבר שני, שבאמת קבוצת נשים יכולה להגיע לקבוצת גברים בזה שכן אומרת להם מה שהם חושבות, רק בצורה עדינה. כן, יכולות גם כן להגיד. אולי לעשות את זה לא מכל הקבוצה לפני כל הקבוצה, אלה איזשהו כמה נשים כלפי איזה כמה גברים, בשקט ככה, משהו, לייעץ להם. אבל זה אפשרי. כן.
שואלות נשים מקבוצות שקרובות פיזית לפתח תקווה. הן אומרות כך, גברים רבים בקבוצות הקרובות מגיעים קבוע לשיעורי בוקר ופעילויות בפתח תקווה. האם יש חשיבות לנשים להגיע לכאן, לסעודות, תורנויות, ערבי נשים?
רבש היה מאוד דואג שנשים יבואו לכל הזדמנות. קידוש, לימוד, אם אנחנו למטה לומדים, אז הם למעלה מעזרת נשים יכולות לשמוע, לראות. בכלל תמיד היה שואל מה קורה שם בעזרת נשים, היה שולח להם משהו מהשולחן שלו, הוא היה מאוד דואג. אני חושב אנחנו צריכים בהתאם לזה להתנהג כאן, אבל שוב, זה במסגרת נורמלית. כן? יכולות שיבואו, לא יכולות שלא יבואו, לעזור אחד לשנייה, לבקש מהסדרנים שלנו שיעזרו גם להם, ככה זה. תסתדרו, זה צריך להיות בית לכולם. שמחתי אתמול לשמוע לחיים על פעולת הגלריה. ובאמת טוב ויפה, ואני מקווה שאנחנו עוד נתפתח בזה יותר ויותר. בעניין אנחנו עדיין לא מפעילים אותו ממש. מתי? זה פעם, שלוש פעמים ביום, סך הכל, ביממה. למטה כמה שעות בשבוע ועוד. זה דברים שאנחנו חייבים כאן להכניס הכל ככה בקצף ובעוצמה, ולעשות עוד יותר חוגים, עוד יותר עוד דברים, כי מקום הוא מסוגל לבלוע אותנו, את כל הפעולות שלנו. אז בבקשה.
האם היית רוצה לראות כאן פעולות שהן עבורנו, עבור לומדי קבלה בקבוצות בישראל וכן הלאה, או שהיית רוצה לראות כאן בבניין פעולות לקהל הרחב גם?
גם לקהל הרחב. זה צריך לדבר בהתאם לחברים שאחראים על זה, שיתנו דעתם, כי אני לא קשור עם החוץ. בעסקי החוץ גשמיים האלו אני לא מבין. ולכן צריכים להתייעץ אתם, אבל מצדי שיהיה כמה שיותר כאן פעילויות. כמה שיותר. אני לא יודע, זה נראה לי שבכל זאת צריכים יותר ויותר למשוך לכאן אנשים שישתתפו וישתמשו בבניין. כן.
שאלה אחרונה, שאלה מצוות נשים. אנחנו רואות מתוך השאלות שמגיעות אלינו שלעיתים קיים בלבול בין עבודה רוחנית לבין מצבים שונים שנשים עוברות, כמו חוסר תקשורת עם בן זוג, דיכאון, בעיות רגשיות ועוד. לעיתים נשים מתייחסות לבעיות האלו כחלק מהדרך במקום לטפל בהן במישור הגשמי, מחשש לנזק רוחני כלשהו. איך להימנע מבלבול ולהפריד בין עבודה פנימית לבין הצורך בטיפול גשמי בבעיות האלה?
מאוד קשה. אני אגיד עוד יותר. לפי ה... נראה לי, אני יודעתי, אצל מקובלים אף פעם לא היה מסודר עניין הזה. ממש כך. לא שזה יהיה לנו להקלה שגם אצלנו לא מסודר, ואנחנו, לכן אנחנו מקובלים. אבל רק צריכים להבין, איפה מתגלים תכונות של השבירה מתגלות? אצל אלו שהולכים לתקן אותם. ולכן כמעט כל משפחה ומשפחה שעוסקת בתיקון פנימי חוטפת מכות נוספות בעניין הגשמי. ראיתי את זה על הרבה משפחות שהיו אז עוד מלפני 30 שנה אצל רבש. אפילו 35 שנה, כן, כבר עבר מרגע שהגעתי אליו. ולפני זה שהייתי בכל מיני, ברחובות, גם בבני ברק, מכיר את כל החברה הדתית, שם לא ראיתי כאלה דברים. ואז שאלתי, שמעתי, הבנתי, שזה מתוך זה שמתעסקים בתיקונים, שאז מתגלה יותר ויותר שבירה, מתגלה יותר ויותר. והייתי אומר שאצלנו זה דווקא פעם ראשונה אולי בהיסטוריה, שגם נשים משתתפות וגם רוצות וגם תומכות, ובכלל יש איזה מין קשר עם מה שהבעל מתעסק, ובכל זאת ישנם בעיות, ואני לא חושב שאנחנו יכולים להקל עליהם, כי זה חלק מהשבירה וצריכים להתייחס אליהם כך. וישנם זמנים שאפשר להתגבר עליהם, ישנם זמנים שאי אפשר להתגבר עליהם, אבל הכל נובע ממקור אחד. אני לא יכול לתת כאן פתרון, אני רק יכול לתת היצעה, לקחת בחשבון שזה גם כן נובע מתהליך שאנחנו עוברים, תהליך התיקון. זהו. הכל זה מסתדר אחר כך לתיקון הטוב, לתיקון הנכון. אפילו שסובלים ולא מסוגלים להתיישב זה עם זה, נו, זה ככה. אפילו, איפה אני קראתי, עם איזה מקובל, מימי של מיליז'נסק, כל האלו, שאפילו אחר כך היה מגיע לשיעורים והיה קצת ככה מספר לתלמידים, אומר היום קיבלתי ככה טוב מאשתי. זאת אומרת שממש שתצעק אפילו עוד יותר. אני לא זוכר באיזה ספר זה כתוב, שראו בזה גם כן עזר כנגדו. וכל מיני, זה לא שאישה לא צודקת. לא. אלה, יש חיכוכים שהם, או לפחות בתוספת, הם באים מהשבירה. שאותה אנחנו מתקנים. אז נעבוד יחד, נתקן מה שאפשר. לא. כן.
אני רק אנסה לחדד, לא רק מדובר בבעיה בין נשים לגברים, יכול להיות שזה איזשהם בעיות כלכליות, בעיות נפשיות, כל מיני, האם זה דורש איזשהו טיפול חיצוני?
זה דורש טיפול קודם כל חברתי וחיצוני. כן, גם חברתי גם חיצוני. אם זה בעיות רפואיות למיניהם, כולל בעיות פסיכולוגיות, אז חייבים לטפל בזה, לדחוף את האדם לטיפול. ואם זה בעיות איזהות? כלכליות. צריכים, אני לא יודע באיזה צורה לגשת לזה. פעם היו לנו בזה הרבה שיטות, אני לא יודע מה קורה היום. שוב, אם זה אפשר לפתור, אם זה בעיה שהיא כוללת הרבה משפחות, ואנחנו יכולים לפתור את זה כאן, במסגרת שקורה כאן, אז אנחנו צריכים את זה לעשות. כאן הנהלה, הקבוצה, צריכה לעשות כאן איזשהו פעולות כדי להקל את הבעיות האלו למשפחות. נגיד, רוצים לעשות איזה, אני לא חושב שאולי זה פספוס מצד נשים גם כן, לעשות איזה חוגים לילדים יותר, שאנחנו יכולים להזמין לכאן מורה או מארגן, גם לבנים, גם לבנות, כל מיני דברים שאפשר לחסוך בהוצאות כאלה במשפחה. צריכים לראות. מה אפשר? כן. זהו?
את השאלות מהרשימה, ממה שנאסף סיימנו, הייתי רוצה לשאול משהו קצר, אפשר? אם מרגישים שנאה תהומית, איך להפוך, מה הפעולה שצריך לעשות כדי להפוך את השנאה הזאת לאהבה?
בין תהומות?
שנאה תהומית, זו שנאה מאוד עמוקה, כזאת חזקה. כן, תהום.
אנחנו צריכים כאן לעבוד על זה. אם זה דבר מאוד ישן, דורש טיפול וממושך. אם זה דבר חדש, יותר קל לעקור אותו. אבל אם הכל משייכים לבורא, שכל הסיבות הם בו, אפשר להתגבר.
איך אפשר, זאת אומרת, נגיד שני אנשים, שתי נקודות מרגישים שנאה זה לזה. איך אפשר פשוט להתגבר על זה מהר ולהמשיך את העניין של החיבור?
שיפנו את השנאה שלהם לבורא, כי הוא סובב את זה. מי עשה את זה? מי שכסך ביניהם?
אבל ביניהם צריך להיות את ההסכמה הזאת שמפנים את זה ביחד לבורא? זה מקצר את הזמנים?
שישבו יחד ואם לא מסוגלות, אז יחד עם עוד כמה, וידונו על זה, שלשייך את זה לבורא. זה בעצם פתרון.
תודה.
תראו עד כמה שזה מצליח. בסדר?
תודה.
בבקשה, גברת.
שלום רב, בוקר טוב. אני תחת הרושם של המאמר של הרבש שקראנו קודם, יש קטע מאוד מרגש בעיניי, שהוא מתאר את עבודת האדם אל מול הבורא, ובעצם איך המקבל הופך להיות נותן, והנותן הופך להיות מקבל, והדבר הזה בעצם בנקודה מסוימת כבר אי אפשר לעקוב. מה שאצלי מותיר את הרושם, שהאדם אין לו ברירה אלא פשוט להתבטא לחלוטין אל מול הבורא, כי, ולהמשיך לדבוק בו.
השאלה אני לא שומע.
השאלה שלי, האם אותה מערכת יחסים צריכה להתקיים בין האדם לבין העשירייה שלו?
אנחנו עוד לא למדנו את זה, מה שאת עכשיו סיפרה לנו. בכלל לא למדנו את העניין הזה, יש שם הרבה מאוד ככה קושיות, בעיות, אבנים שנמצאים תחת המים. אנחנו צריכים ללמוד את זה, ואחר כך עוד נגיע למצב שנממש את זה גם בקבוצה, גם במשפחה. זה עוד מוקדם מאוד. לכן עברנו את זה כך. העיקר בשבילנו זה להשיג חשיבות שהשפעה לבורא ישמש לנו כקבלה. זאת המטרה וזה לפנינו. שום דבר חוץ מזה.
תודה.
זהו, בנות. כן, יופי. נו, אז כן.
שאלה שעולה מצד הנוער. כל החברים שפה הגיעו אחרי חיפוש זמן מה בחיים שלהם, שהתעוררה להם נקודה שבלב, שהתעוררה להם שאלה מה טעם בחיים, והם גדלים בצורה טבעית לתוך המציאות הזאת. לפני כמה זמן התבטאת שיכול להיות שזה יהווה עבורם איזשהו בעיה בעתיד, אם אפשר לפתוח את זה.
אני לא יודע על מה אתה מתכוון ועל מה דיברתי בקשר למה.
אני זוכר, דיברת על זה באחד משיעורי הבוקר, אמרת שיש לנו הנוער שהם נכנסים אל תוך הארגון ותוך האוניברסיטה והכל בא בקלות, ויכול להיות שבזה שזה בא להם כל כך בקלות, הכל מתישהו זה עוד יתנקם בהם. על זה שהכל כל כך...
אני מקווה שלא, אבל זה יכול להיות שכן, אם הכל קל. זה ברור? על זה מדובר?
הוא אחראי לנוער פשוט, אז הוא...
אני יודע שהוא אחראי לנוער, רק אני לא מבין...
כן, ואיך צריך להיות היחס שלנו כחברה וכצוות שמטפל בהם, איפה המקום שלנו לדחוף אותם קדימה לתוך הדרך, איפה המקום שלנו?
רק על ידי חיבור. בזה ימחקו כל הבעיות, שיהיה להם נוח כל החיים. ממש. אבל בתנאי שהם הרגישו יותר צמודים, יותר קל. בכל דבר, הכל נפתח. מתרחקים יותר קשה, זה כמו גילוי והסתר של השם יתברך. כן.
עוד שאלה שעולה מהנוער הרבה. רוב החברים שנמצאים בקבוצה, היה להם חיפוש במשך שנים. ובסוף החיפוש, הם היו בחיים, הם הצליחו בחיים, הם ניסו בחיים, התנסו בחיים, בכל מיני התנסויות. והגיעו בגיל מבוגר. הנוער צמח פה.
כן.
לא פעם הוא שואל שאלה, האם אני לא מפסיד בזה שאני לא יוצא החוצה, גם מתנסה בדברים האלה, כי זה קוסם להם, כל מיני דברים כאלה בחוץ. ולכן בגיל, בעיקר נוער, כבר נוער, ממש נוער, עם הורמונים וכל הזה, הם מתחילים קצת, רובם מתחילים קצת לאבד אחיזה בקבוצה, ורוצים כאילו, אני רוצה לטעום את משהו בחוץ, אני מרגיש שאני מפסיד אם אני רק נמצא פה וכו'. מה אפשר, אני זוכר שאתה פעם אמרת על רבש, שהוא סיפר לך באחת ההזדמנויות שלמרות שהוא גדל אצל בעל הסולם, הוא עבר את, הוא מרגיש את כל המצבים בכל ה...
הוא מרגיש כל המצבים, אבל לא שהוא עבר, היה מה, בחור ישיבה?
זהו, אז בא...
עבר בחינות אצל רב קוק ורב זוננפלד, אתם יודעים מה זה? קיבל סמיכה אחר כך, כשהיה צריך להתפרנס, זה לא היה כמו שהיום, שגונבים במדינה. כן? אז הוא הלך לעבוד, הלך לעבוד בגיל 18, תפסן ברזל. ואז מה הוא הבין, איפה הוא היה מעורב. היה עובד כתפסן ברזל בבניין, ולפני זה בבוקר ואחר כך זה בערב היה בשיעורים של בעל סולם. מה היה לו חוץ מזה?
אז זה בדיוק השאלה, אז באופן פנימי עולה...
אז מה, היה מוגבל בזה משהו? הבעל סולם לא היה כזה? אני לא מבין מה כאן קורה, מה חסר להם, בפרט היום עם העידן האינטרנט.
זה בדיוק העניין, רבה שבא לסולם, מה היה להם מסביב, ואיזה פיתויים ואיזה גירויים,
no.
מה היה ביחס למה כן. שיש היום לבן נוער.
בסדר, שלח אותם לישיבה. אני לא יודע מה לענות לך, אני חושב שזה שטויות, טמטום. אני מבין שהם רוצים לתפוס כל העולם, תעשו להם את זה בצורה... שזה איכשהו שירגישו מה יש בזה, שיהיה להם את זה, אני לא יודע, אין לי מה להמליץ, אני לא יכול לחשוב. תעשו להם כאן, הם עושים על הגג שם איזה, על האש, כל מיני דברים, כן? משהו, יש להם כל מיני דברים כאלה. אני, כל היתר, אני לא מבין, לא יודע. לא שייך לזה, אני... אין לי מושג מה לעשות. זה אתם צריכים לראות, אתם נמצאים בכל העניינים האלה. אני לא. עם בנות זה בטח יותר קל אולי, קצת עם בנים זה יותר קשה. אני לא יודע, אני לא יכול לטפל בזה, אני דאגתי לכן שהבן שלי נכנס לישיבה, ונכד שלי כאן גם כן נכנס לישיבה, וזהו. ובזה מרגיש את עצמי פטור מהבעיות. יחסית. וזה בהמצאת הרבש. שאומר, אתה, אין לך זמן ואין לך כוח ורצון ותשומת לב כלום להסתכל אחריו. שלח אותו לכאן ולכאן, ואחר כך לקנדה, וזהו. זה הכל בהתייעצות עמו. כי לא היה לי דקה ביום שהייתי יכול למשהו, איך לחשוב ומה. מצד אחד. מצד שני, זה... נו, זה לא חשוב, זה בכל זאת לא... לא למעשה בשבילכם. אני לא יודע מה לעשות. בצורה לתת להם להתפרק, להתפרע, להרגיש את החיים. לא יודע. תחשבו, אתם ההורים המחנכים, לא אני. אני בזה לא רוצה יותר לדבר. כן, גברתי.
כן, יש לי שאלה ומשהו שאת רוצה לברר. שאלה ראשונה זה הטקסט שקראנו, הכרת הרע של רבש, שאמרת שאנחנו צריכים להגיע להיות במקום הבורא. זה משהו שבמחשבה, שאלה שלי, האם זה אומר שאנחנו נגיע באחדות שלנו, בתיקון, למצב שהיינו בהתחלה, כשהבורא, בהכרת הבורא, כי להיות במקומו זה...
כי במקומו זה נקרא בתכונותיו, כן. כך כתוב, שוב בני ישראל, עד השם ילוקח.
והדבר השני, האם, אני יודע ששבוע שעבר הסברת, אבל כאילו לא ברור, כשאתה פונה לעשיריות, אתה פונה לגברים או לנשים?
לגברים.
לגברים. האם אנחנו צריכים להתנהג כמו...
כמו גברים?
זה השאלה.
בכמה שאפשר, בלי להגזים. בכמה שאתם יכולות... להתחבר ולקיים את המנהגי או חוקי עשיריות, כן, אתן חייבות את זה לעשות.
כפי שאמרת שבוע שעבר, פעם בשבוע זה מספיק?
כן, את הרבה שהיה כך, גם כן כך פעם בשבוע.
תודה.
יש כאלו שמגיעות כאן ללמוד, שמעתי שהיום זה הרבה יותר ממה שקודם, זה טוב. רק אני באותו הזדמנות רוצה להזהיר אנשים. אני לא רוצה לראות נשים שעומדות בפתח בזמן שגברים יוצאים מהשיעור. זהו. אני רואה, יש פה לפעמים. אני מבין שאין אותה הרגשה ואין אותה הבנה, מה ששם איזה אישה או בחורה לא אשמה בזה, אבל תנו לגברים להיכנס ולצאת ולהיות בשיעור, כאילו בעניין הזה הוא רק לגברים. זהו. תעשו בבקשה.
תודה.
בבקשה. כן.
מה עושים עם סתירה שיש בזה שבעברי נגיד הייתי איש ניהול?
כן.
ואני נמצא היום במערכת הניהול של הקבוצה שלי.
כן.
ואני נתקל באנשים אחרים שהם לא אנשים עם ניהול בעברם נגיד או כאלה דברים, ויש איזה סתירות, כאילו אני חושב משהו, הם חושבים משהו אחר. האם להסתכל על זה בצורה רוחנית מתבטל ובזה נגמר, או שאני עומד על הצד המקצועי, ניהולי, ארגוני של העניין?
אם זה שייך לניהול דברים גשמיים, אין רוחניות, אתה מנהל את הדברים האלה, או מי שמיועד לזה, מקבל סמכות בצורה גשמית בלבד, בלי להתחשב באף אחד. זהו. אם אני אבוא למישהו שמנהל שם משהו ויכול להיכנס בזה, אני לא נוגע בדרך כלל, זה לא ענייני. מה אני יודע מה עושים שם על הגג, מה עושים עם הכספים, מה עושים עם... כלום לא יודע. אני גם כן לא רוצה לדעת. בשביל מה? לטוב או לרע, חברה צריכה לעשות ביקורת, ואני לא יודע.
עכשיו, אני זוכר בעבר גם התייחסת לדברים דומים של עניין של מוסריות ואתיקה. כאילו, אתה רואה פתאום מישהו שהוא מאוד מוסרי, ובגלל זה הוא מוכן לקחת על עצמו דברים, לא על עצמו, זאת אומרת, נגיד בוועדה שהוא חבר בה, לקחת כל מיני תפקידים שבכלל לא שייכים לעניין של הוועדה. כאילו, לוועדה יש הגדרה מהי האחריות שלה, ועדה אחרת עושה משהו אחר. בעיקרון כל אחד יש לו את העולם שלו. איך אתה מתייחס לדבר כזה, כשאנשים, אולי בלי רקע ניהולי בעבר, אומרים, כן, אני נחמד, אני רוצה לעזור, יש לי רצון טוב, אני מוכן לקחת כל דבר.
לא יודע, אדוני, גם כן לא יודע מה שאתה מדבר, ולא יודע מה שהם ידברו. בשביל זה ישנם ועדות, שיש שם כמה אנשים עם הניסיון, גם בדברים האלה וגם בניסיון של החיים שלנו פנימיים, שיחליטו. שיחליטו, זהו. אני לפי מה שאני שומע ממך לא יכול לתת שום תשובה. מאיפה אני יודע, אולי אתה משוחד גם כן. זה ככה לא עושים. לכן לך לוועדה ותפתור שם את הבעיות.
אני הוועדה.
אם אתה הוועדה, נו, אז הכל. אז צריכים אולי לסגור אותה. כן. נו.
Только в объединении народа Израиля есть сила, которая способна решать частные общие проблемы. Или среди объединений народов мира тоже есть эта сила?
שואל, האם הכוח לפתור בעיות שונות קיים רק באיחוד של עם ישראל, או שהוא קיים גם באיחוד של אומות העולם?
אנחנו רואים שבמשך כל ההיסטוריה, כל האנושות מתקדמת על ידי התפתחות האגו. והייתה קטע בתוך ההיסטוריה שחלק קטן, האומה הישראלית, הייתה מתפתחת לפי ההתפתחות הפנימית, לפתח קשר לכוח עליון. אז אנחנו רואים כאן שני צורות הניהול, כאילו, האנושית. ניהול על ידי העלייה שלהם עד השם אלוקיך, מה שנקרא, וניהול של כל היתר הבבלים, שזה כל היתר העמים, על ידי דרך הסורים. מה זה דרך הסורים? שיראו עד כמה שכל פעם סובלים, 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 בסופו של דבר מגיעים למשברים כאלו, שמחפשים איך לצאת מהם, שכל האמצעים הגשמיים כבר קלו, וצריכים להמציא איזשהו איזשהו שיטה אחרת, חדשה, רוחנית. למה רוחנית? לחפש משהו שורשי, שאנחנו רואים שכבר הגענו למבוי סתום, לסוף ההתפתחות. כמו שעכשיו אנחנו כביכול מרגישים את זה, עם אקולוגיה, עם הפוליטיקה, עם הכספים, עם כל דבר ודבר, עם כל מה שיש. כן? ולכן, בסופו של דבר, העולם כולו צריך להגיע למסקנה שיש בעולם שלנו מערכת, היא בעצם שווה לכולם, מערכת שמנהלת את העולם, מפעילה את העולם, מערכת ההשגחה, ואנחנו צריכים ללמוד את המערכת הזאת ולהיכנס בה עד שאנחנו נוכל לנהל אותה ודרכה את כל המציאות. אז לא את העולם הזה בלבד, והוא בכלל העולם שנעלם, אלה מציאות הממש גדולה של עולמות עליונים. לזה אנחנו צריכים להגיע. עכשיו, השאלה כאילו, האם אנחנו יכולים על ידי חוכמות חיצוניות לנהל את העולם? אני שואל אותך כך, אם אתה תשאל היום כל בר דעת שבעולם, האם אפשר, האם יש מישהו שיודע לנהל את העולם בעולם שלנו? הוא יצחק עליך. יש מישהו שיודע לעשות משהו בעולם? הכל במשבר, הכל מתרקף, הכל זה קיים רק באיזשהו חסד עליון. מי יודע מה יהיה מחר? מי יודע איך להתקיים? מה קורה? אנחנו מיום ליום מגלים עד כמה שאנחנו באמת לא פועלים, אלא נפעלים. הכי נכון בעולם שלנו, תעזוב את הכל, ואתה יודע, כמו שאני הייתי ילד קטן, אמא שלי רופאה, היא הייתה צריכה לנסוע לפעמים לאיזה כפרים סביב העיר, לקבל שם מולד, לידה, להיעלד, כן, אתה... אז אני הייתי לפעמים גם כן קופץ על העגלה. היה סוס, עגלה, וישבה ועוד מישהו שם שהיה אחראי. זה היה אולי שנות 50, כן, 50, 51, 52. ואני זוכר שהבלגולה הזה בא לעגלה. הוא היה מנהל את הסוס להגיע לאיזה כתובת. ובחזרה לא. בחזרה הוא היה יושן. ככה. זהו. ואז שאלתי, איך הם מגיעים? אז אמא הייתה אומרת לי, סוס יודע איך להגיע. אם המנהלים של העולם שלנו היום היו ככה עושים, לתת לסוס להגיע איך שהוא יגיע, זה היה יותר טוב. חוץ מהקלקול אנחנו לא עושים כלום. לכן, איפה יש לך שיטות שהן יכולות להועיל לעולם? אם יש לך, תרוץ, תמכור אותם מהר. אין שום דבר. אנחנו נמצאים כבר ברור באיזה מצב. לכן, צריכים כמה שיותר לגלות את השיטה היחידה, שהיא באמת, אם אנושות, דרך השיטה הזאת, תתחיל להתייחס לכל מה ש... במה שהיא עוסקת, היא תמצא דרך אחרת ומוצלחת לכל דבר ודבר. ברפואה, בכלכלה, בוודאי שבחינוך, בתרבות, בכל מה שתרצה. איך לארגן בכלל את כל העולם, כל החיים שלנו. ולא תצטרך שום דבר, העיקר גישה הזאת החדשה, להתייחס לכולנו כמשפחה אחת, ואתה תראה בזה, אנחנו נראה הצלחה בכל דבר. לכן, לא שאנחנו אומרים שמה שיש לאומות העולם לזלזל בזה, לא. הגישה שצריכה להיות עם כל החוכמות שלהם, חוכמה בגויים טעמים, כן? אם אנחנו מצרפים זה לזה, זה יכול לצאת מצוין, משהו. כן.
אז אתה אומר שבעצם...
טוב.
שזה מחזיר לבירור שאורן התחיל לגבי הייחודיות של השיטה שאנחנו מציעים לעולם, שאנחנו, איך שאנחנו לא מנסחים את זה, גם אם אתה מדבר בחיים חדשים, גם אם אנחנו מדברים בצורה בולטת וגלויה, אז המקור של השיטה, הייחודיות של השיטה, מאיפה הוא נובע? לא מאיזה שערות שאנחנו מוצאים מתחת לשערות או מאוסף של דברים שהבאנו ממדענים, אלא מגיע מתוך מקור, מתוך חוכמת הקבלה.
מגילוי מקובלים, נו, אז מה?
כן, כן. אז כן
צריך... לא, זה אנחנו צריכים להגיד, אבל לא שאנחנו דווקא באים עם זה לפנינו ככה. אנחנו חוכמת הקבלה, לא. אנחנו ייחוד העם. כדי להצליח בייחוד העם, אז אנחנו יכולים להסביר להם אחר כך שהשיטה עצמה היא מגיעה מחוכמת הקבלה.
אז זה דורש גם פירוק מיתוסים ודעות קדומות לגבי חוכמת הקבלה, מנה שיוכלו להבין שהמקור הוא בעצם לא כל כך כמו שהוא נראה.
כן, אבל זו בעיה גדולה. זו בעיה גדולה, לאט לאט. מה שלא עושה השכל עושה הזמן. אני מקווה שבכל זאת הזמן עושה את שלו. נו, אלי אחרון, אני לא יכול יותר לדבר, אני משאיר אתכם...
לגבי הכנס, משה מלוס אנג'לס אומר שהם יעשו כנס מרה גדול בחוף המערבי, והוא שואל האם להיצמד לשעות כמו שיהיה בכנס ברומניה, או לשנות שעות שיהיה יותר נוח להם לצפות מוקלט.
בחירה שלהם, על זה אני לא עונה. לא יכול. אתם שאתם עשיתם כאן כנס מרה, אתם יכולים לייעץ להם.